אז הכותרת של היום הזה, שנתנו ליום הזה, כמו ששירי אמרה אתמול, היא לשמוע את העולם בוכה בתוכנו. ההזמנה הזאת של תכנתן. והכותרת שנתתי לשיחה עכשיו, לשיחה של הבוקר, היא על המיומנות הנשכחת של האבל. והרבה שנים אני מתרגלת, אני הולכת בדרך הזאת של המדיטציה, של הדרמה. ובתוך הדרך הזאת יש הכרה בסיסית, שבחיים האלה, כמו שרני אמרה בהנחיות בבוקר, בחיים האלה יש, אנחנו נפגוש אי נחת, אנחנו נפגוש דוקה, אנחנו נפגוש כאב. והתנועה הבסיסית הזאת של היפתחות והסכמה, מוכנות, לפגוש את הדבר הזה שהוא בילדין לתוך החיים. ההסכמה הזאת להיות עם מה שקשה, לא לברוח, לא לטשטש, לא להיעתם, לא להילחם. וכמה כוח יש בהסכמה הזאת, כן, להפוך את האינסטינקט הזה, את התנועה ההרגלית הזאת, ולהסכים לפגוש. ובשבילי הרבה שנים בתוך החיים, היה בזה באמת משהו משנה חיים. מאוד מאוד מרחיב ומאפשר. ובשנתיים האחרונות חוויתי אובדן מאוד גדול. שממש טלטל אותי, טלטל את עולמי. ככה איזו חוויה מתמשכת ממש שהנשימה נעתקת ואיזושהי העקרות מהזרם הזה של החיים. ואז משהו בדרכים האלה שהכרתי לא הספיק. לא פגש באופן מספיק מלא את העוצמות האלה של הטלטלה ושל הכאב שפגשתי. ויש משהו מאוד מבהיל בחוויה הזאת, שהדרכים המוכרות שלנו לא עובדות. נכון? איזו חוויה של חוסר אונים, של הליכה לאיבוד, של התפרקות. אבל מה קורה אם אנחנו נשארים שם? אנחנו נשארות במקום הזה של האי ידיעה, של הבהלה ומשתהות. במרחב של הרק הזה, של הלא ידוע. מה אולי יכול להתגלות? אז אני אקריא לכם שיר. שבעיניי כזה יש בו משהו כל כך פואטי וציורי על בדיוק על זה. זה שיר של חזי לסקלי. בתקופת הרעב הגדול אכלתי את המזון שעל הצלחת ואת הצלחת שמתחת למזון ואת השולחן שמתחת לצלחת ואת הרצפה שמתחת לשולחן ואת היסודות שמתחת לרצפה ואת האדמה שמתחת ליסודות. ורק את הריק הותרתי שלם, כי ממנו אגזור את בגד הריקוד שלי. נכון, אז משהו בריקוד, בחיות, במה שיכול להיוולד, כשאנחנו אולי מסכימות להישאר שם עם הריק, עם המקום הלא ידוע הזה. אז לפני שאני אשתף אתכם קצת במה שאני גיליתי בתוך הדרך הזאת שלי, אני אשמח קצת לשמוע אתכן ואתכם. קצת מה אתם גיליתם, מה תומך בכם במקומות האלה, בתוך המגע עם הצערים היותר עזים של החיים. אז כזה בואו נלקט קצת, ככה כמה מילים, שנרגיש את חוכמת המעגל הזאת שאנחנו מחזיקות כאן יחד. עוד
שלהיות לבד זה אפשרי עם עצמי ועם הכלב.
מותר לבכות בכל רב, כל הגוף רועד. הצער הגדול מגיע אצלי הרבה פעמים דווקא אחרי תחושת עושר מחדלה.
משהו על הערבוב, זה מעורבב, מתערבב.
צריך חוסן כדי להיפתח ולקבל את זה שלפעמים אני עוד לא מוכנה.
להרגיש ולהתמודד עם הכאב זה צעד ראשון. הצעד השני זה איך להתמודד עם הפחד מלכאוב שוב.
אז אני לא יודעת אם אתם כזה חשות וחשים, אני מרגישה איך, כן, ההסכמה הזאת לקרוא בשם, לתת מילים ל, כן, למקומות האלה, הכל כך כל כך עדינים של החיים שלנו, של הלב שלנו, היא גם מכניסה אותנו לאיזה מרחב כזה של קדושה. כן? העדינות הזאת. תודה על הקולות שלכם. אז ככה, מעבר ל... זה מתחבר לאפשרות הזאת לשמוע ולהשמיע את הקולות האלה יחד, מעבר לחוויית האובדן, אחד הדברים הקשים שאני פגשתי, היה הבדידות סביב האבל. ובמשך הרבה זמן היה בי כעס על הסביבה שלי, שלא הצליחה לפגוש אותי שם, להיות איתי שם, להחזיק את האובדן הזה איתי. ולאט לאט, עם העמקה שלי לתוך הטריטוריה הזאת, של אובדן ושל אבל, משהו התחיל להתרחב מעבר לחוויה האישית שלי. מעבר לאישי במה שאני פוגשת. והבנתי שהבדידות הזאת שאני פוגשת היא איזשהו איתות של ידע קולקטיבי אבוד. כן, של משהו ששכחנו כתרבות איך לעשות. כן, איך להחזיק אובדנים ביחד, איך להתאבל ביחד, איך להחזיק את הטריטוריות באמת הזאת האלה של החיים. ואני בכוונה ככה שוב ושוב חוזרת למילה הזאת, כי כמו שאמרת, יש שם הרבה פעמים לא רק כאב, יש שם הרבה פעמים גם חיבור עמוק לחיים ויופי. אז איך להחזיק אובדנים ואיך להחזיק אובדנים ביחד עם הודיה. ולמה זה חשוב? כן? למה זה חשוב? לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה הקולקטיבית של כולנו יחד. וזה מתחבר לנושא של הריטריט הזה. כן? של היכולת שלנו לפעול בעולם, להגיב לאובדנים. ואנחנו באמת חיים בזמנים שהרבה מתפרק בהם. גם אובדנים אישיים שכולנו פוגשות ופוגשים, וגם אובדנים קולקטיביים, סביבתיים, תרבותיים. אובדנים של חיים בתוך קהילה, אובדנים של תחושת משמעות וכיוון. ואני חושבת הרבה פעמים איזושהי תחושה בסיסית של משהו לא בסדר, שאנחנו אפילו לא בדיוק יודעים להגיד מה. כן, איזושהי תחושה ש... משהו לא יושב בדיוק במקום, משהו מטריד. וזה יכול להיות מורגש בכל מיני צורות של חרדה עמומה, של אי שקט, של איזושהי קהות וניתוק. פרנסיס וולר, שזה מורה שפגשתי בתקופה הזאת, שככה מצאתי הרבה תבונה במה שהוא מלמד, הוא מדבר על זה שיש שני סוגים של אובדנים בהקשר של מה שקורה היום בעולם. אחד זה אובדנים שקורים בעולם, ושתיים זה אובדן של העולם. אובדן של הקשר שלנו איתו, של האינטימיות שלנו איתו. אז אני אדבר קצת יותר על כל אחד מהם. אז הסוג הראשון זה באמת מה שאנחנו בדרך כלל חושבים עליו, חושבות עליו בהקשר של מה שקורה בעולם. אם אנחנו מתפנים, אנחנו מתפנות לחשוב על זה. אז ככה, בין אם אנחנו מזהות, מזהים את זה, ובין אם זה לא לגמרי נוכח לנו במודעות, האובדנים שקורים בעולם, האובדנים של מינים ושל בתי גידול, אלימות, מלחמות, כל הדברים האלה משפיעים על חיי הנפש שלנו, נוכחים בתוך הלב, בתוך התודעה שלנו. שוב, גם אם אנחנו, זה נוכח לנו באופן מודע, וגם אם לא. כך שהרבה מהאבל שאנחנו חשות, חשים, הוא משותף, הוא קולקטיבי, הוא לא רק אישי. והיום באמת כמות האובדנים היא overwhelming. אז איך אפשר בכלל להישאר פתוחות ופתוחים מול הדבר הזה? ואנחנו מכירות, כמו שעידה אמרת, את המנגנון הזה של ההתנתקות, מנגנון שמירה. נכון? שהלב שלנו ככה קצת מתכסה ומתקשח. שומר עלינו מפני הצפה. מפני להרגיש יותר מדי. אבל האפשרות הזאת שלנו לבוא במגע עם האובדנים האלה היא גם הקשר שלנו עם הנשמה של העולם, עם החיות של העולם, עם החוויה של העולם כחי, נוכח, עם החוויה של השייכות שלנו אליו. ואז המשפט הזה, כן, לשמוע את העולם בוכה בתוכנו. יש שם איזו חוויה של זהות שהיא רחבה יותר. נכון, אם אני שומעת את העולם בוכה בתוכי, ההפרדה הזאת שבין העולם לביני היא קצת מתשתשת, מתמוססת. כן, כמו שאני בוכה את הכאבים שלי, אני בוכה את הכאבים של העולם. זה לא שם בחוץ, רחוק. אנחנו חלק מהעולם, לכן זה כל כך כואב לנו. יש ציטוט נורא יפה של וולר, שהוא אומר, כאשר אנחנו פותחים את עצמנו ומאפשרים לצערים של העולם להיכנס, לחדור אל הבקתה המבודדת של הלב שלנו, אנחנו גם מוצפים מיד על ידי האבל של העולם, וגם באיזו צורה משונה ואלכימית, מתאחדים מחדש עם גופו היפהפה הכואב של כדור הארץ. אז זה לא רק צער שמחכה לנו שם באפשרות הזאת להיפתח ולהרגיש, זה גם באמת מאגרים אדירים של יופי. וחלק ממה שנדרש, כן, אל מול משבר אקלים, כל העובדות ידועות, נכון? ידע לא חסר. האינטלקט שלנו לא יציל אותנו שם, כן? מה שנדרש הוא האפשרות הזאת לבוא במגע, לאפשר לעצמנו להרגיש, להתקרב למה שיש שם, להרגיש את הצער הזה, לתת לו לחדור אלינו. ואני רוצה להוסיף פה מושג שנקרא חניכה קשוחה, rough initiation. באמת בתרבויות שבטיות, תקסים של חניכה היו חלק מחיי הקהילה והשבט, חלק ממה שאפשר מעברים בין שלבי חיים שונים. ובעצם בתוך התקסים האלה היו מייצרים באופן מכוון תנאים של קושי, כן? לפעמים ממש מפגש עם סכנה, עם מוות, ועושים את זה באופן יזום ושמור. וולר קורא לזה a contained encounter with death. כן, מפגש מוכל עם מוות. והמפגש הזה היה מאפשר, כן, איזו התפרקות של זהות, של איזה אופן שבו הזהות הייתה מאורגנת, והתארגנות מחודשת, כן? אל תוך זהות רחבה יותר, אל תוך שייכות רחבה יותר, אל השבט ואל האחריות שלי בתוכו, כן? מה זה אומר להיות אדם מבוגר בתוך הקהילה שלי, כן? מה נדרש ממני, איזה אחריות, כן? איזה סוג של דבר אני מחזיקה בתוך הקהילה שלי. אז איזשהו מימד של אחריות רוחנית, כן? וזה היה חלק ממה שהיה קורה בתוך, ועדיין קורה, כן? יש תרבויות שבטיות שעדיין חיות ככה. אז המימד הזה של אחריות רוחנית, של חניכה אל תוך זהות רחבה יותר ושייכות רחבה יותר. ובתוך התרבות שלנו אין תקסים כאלה. ואז הרבה פעמים מה שאפשר לראות זה כל מיני צורות של חניכה קשוחה. כן? אנשים שעוברים אתגרי חיים גדולים, מפגש עם חולי, עם תאונה, עם אובדנים גדולים. כן, הרבה פעמים הדבר הזה הוא כמו איזה מין משהו שדוחף, משקשק, זה משהו בדרך המוכרת להתארגן ולהיות בעולם ומוליד. לא תמיד, נכון? לפעמים אנחנו נשארים in limbo. אבל יכול להוליד גם איזה חיבור רחב יותר, איזה הבנה רחבה יותר. אז אפשר לחשוב על הזמנים האלה שבהם אנחנו חיים, על האובדנים שקורים בעולם, כאיזושהי צורה של חניכה, קשוחה. יש ספר של מישהו בשם דוויין אלג'ין, שאני רק אגיד את הכותרת שלו, כי היא ככה בדיוק נוגעת בזה. קורא לזה Choosing Earth, לבחור בעולם, באדמה. Humanity's Journey of Initiation, Through Breakdown and Collapse, to Mature Planetary Community. מסע החניכה של האנושות, דרך התמוטטות ואל עבר קהילה בוגרת, גלובלית, פלנטרית. אז האפשרות הזאת, כן, אם אפשר לתת לעצמנו להיפתח להזמנה שיש שם. ומה יכול לאפשר לזה להפוך להיות חניכה ולא סתם התמוטטות. הסוג השני של האובדן, אמרנו הסוג הראשון זה האובדנים שקורים בעולם. הסוג השני, אובדן של הקשר שלנו עם העולם. של האינטימיות שלנו איתו. ורובנו חיים מאוד מופרדים מהעולם. ממגע ישיר, יומיומי, עם שמיים, עם כוכבים, עם ההתמלאות וההתרוקנות של הירח, עם זריחות ושקיעות, עם שינויי מזג האוויר. נכון, אנחנו, ככה יש לנו הרבה שכבות של הפרדה. המחזוריות של מפגש עם עונות וטבע שעובר שינויים. אני זוכרת איזה פעם שהייתי פה באנדור בריטריט של כמה שבועות בסתיו. ורק לראות את העמודים של החצב ואיך כל פעם... כן? שכבת פרחים חדשה נפתחת ושכבה קודמת נסגרת. רק הדבר הזה, כן? האפשרות להיות במגע, לראות את הדבר הזה, יום אחרי יום אחרי יום. אז העדינות הזאת שאין לנו אותה רוב הזמן. אני המון פעמים חושבת על זה כשיוצא לי ככה פתאום להיות במדבר ולראות את השמיים. באמת באמת לראות את השמיים בלילה ואת העוצמה הזאת, כן, של שמיים מלאי כוכבים שהם בלי זיהום של אור, כן, איזה פליאה יש בדבר הזה, איזה תחושת ענווה מול איזה, כן, איזה קוסמוס אדיר כזה שאני, כן, חלק בו, איזה שקט זה נותן לי כל פעם. נכון? וזה היה חוויה יומיומית של האבות והאימהות הקדמונים שלנו, ופשוט אין לנו אותה. נכון? פעם ב' כשנוסעים למדבר. ונועדנו להיות ביחסים קרובים עם העולם. זה חיוני לנשמה שלנו, נכון? כולנו מכירות את זה, שאנחנו יוצאות לטבע, וכאן כמה זה מזין, מה זה מאפשר. והרבה הרבה מהסימפטומים שאנחנו חווים, של חרדה ושל דיכאון ובדידות, קשורים לאובדן הזה, לאובדן של איזשהו מרקם מאוד 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 בסיסי ועמוק של שייכות. איזושהי אינטימיות שנשברה, איזושהי תחושת משפחתיות שהיא, כן, עם כל הטבע. עם שמש וירח ועצים וכוכבים וחיות ונחלים והרים. ומה קורה לנשמה שלנו בהיעדרם של היחסים הקרובים האלה, בהיעדרה של השייכות הפשוטה הזאת? אז יש אקו פסיכולוגית, שלא יודעת אם אני אצליח להגיד את השם שלה, קוראים לה צ'ליס גלנדיינינג. תודה שירי, צ'ליס גלנדיינינג. אז היא קוראת לזה הטראומה המקורית שלנו, the original trauma. הטראומה של הניתוק הזה, מהמשפחה הרחבה שלנו, מהשייכות הרחבה הזאת. ויש שיר נורא יפה של רילקה, שככה נוגע במשאלה הזאת. באפשרות הזאת של חיבור. אז הוא אומר, שלא להתנתק. אפילו לא על ידי החציצה הדקה ביותר, המונעת כניסה אל חוקי הכוכבים. הפנימי מהו, אם לא שמיים עצומים יותר, נחצים במעוף ציפורים, והופכים עמוקים עם רוחות השיבה הביתה. אז אני חוזרת לכותרת ככה של השיחה על המיומנות הנשכחת, על היכולת הזאת להתאבל. וסטיבן ג'נקינסון, שהוא עוד מורה שמתעסק הרבה עם מפגש עם מוות, הוא היה מלווה רוחני הרבה שנים של אנשים נוטים למות, והוא אומר שאנחנו חיים בתרבות שיש לה פוביה ממוות, ושהיא אנלפבטית לגבי אבל. כן? שאנחנו לא יודעים את הקרוא וכתוב של איך להתאבל, איך להיפרד, איך לברך את המעגלים האלה של חיים ומוות. ואנחנו באמת חיים בתרבות שממדרת את המוות, נכון? שמתייחסת לחיים ולמוות כשני הפכים. וזה לא נכון. נכון, אם אני הולכת לקומפוסט שלי בגינה, אפשר נורא בקלות לראות את המחזוריות הזאת של חיים שמובילים למוות, מוות שממנו נולדים חיים, כן? שיש שם מעגליות. כן, הפסולת שלי, האוכל שעכשיו אני זורקת, הופך להיות אדמה דשנה שממנה אחר כך יצמחו חיים חדשים. ואם אנחנו חוזרות לעולם הבודהיסטי, אז הבודה זיהה את זה כמקור לסבל שלנו. כן, את הציפייה שלנו לחיים רכים, נעימים, בטוחים. ציפייה שיש לה כמובן, יש בה כמובן אי הבנה בסיסית, נכון? אשליה בסיסית. אנחנו כולנו נולדנו לתוך גוף. הגוף הזה מתישהו, נכון? מתישהו יחלה, יזדקן, ימות. הדבר הזה הוא בילד אין לתוך החיים. ממש חלק בלתי נפרד מהם. והאפשרות הזאת לפקוח עיניים אל זה. כן? להסכים לראות. יש דוקה בתוך החיים האלה. יש כאב, יש חולי, יש אובדן. זה חלק ממה שיכול לאפשר לנו לחיות במלאות. ברווחה, בחופש. אבל באמת, כמו שאמרנו קודם, בהיעדר מה שתומך את היכולת שלנו ככה לפגוש ולעבור דרך הטריטוריות הזאת האלה של החיים, אז התרבות שלנו הרבה פעמים מאופיינת בכל מיני צורות של הסחת דעת והלחוש. כל מיני אופנים של שכחה והרחקה. ואז האבל שלנו מתקשה, מתקרר, מתקשה, מתאבן. ואיתו גם הלב שלנו. אני ממש הרגשתי תקופה ארוכה של באמת איזה ניתוק מהחיים. והחיים הופכים להיות דלים יותר. זו תחושה של הישרדות, של לעבור את היום, לתפקד, לעשות את מה שצריך. אבל הג'וס, האושר, כן, מדלדל. ויחד עם זה, כן, כשאנחנו לא יכולות, לא יכולים לבוא במגע ישיר עם מה שקורה, כן, המנגנונים האלה של הניתוק ששומרים על הלב שלנו, כן, גם מרחיקים אותנו מאפשרות להסתכל נכוחה על מה שקורה, לראות. ואז גם מהיכולת להגיב בצורה מיטיבה, מיומנת, משחקית, נבונה, כן? כל הכוחות שלנו, כל המתנות שלנו לא יכולות לבוא לידי ביטוי. נותרים משותקים, חסרי יכולת פעולה. אז פרנסיס וולר מדבר על זה שהמשימה שלנו היא להשאיר את האבל חם. להישאר במגע עם האובדנים שלנו, להמשיך ללוש אותם, להתקרב אליהם, להכניס חיים למקומות האלה, לא לתת להם להתאבן. וככה הם יכולים ללמד אותנו. כן, כשאנחנו נשארים איתם במגע, כשאנחנו משאירים את האבל שלנו חם, אנחנו יכולים לעבור דרכו, אנחנו יכולים ללמוד ממנו, אנחנו יכולים לצאת בצד השני שלו עם מתנות. האבל מחבר אותנו לאיזה אמת בסיסית, נכון? לגבי הפגיעות שלנו, לגבי האנושיות שלנו. והאפשרות הזאת לחשוב על על ההתלמדות עם האבל כתהליך ממושך, תהליך חניכה. ולבטוח, לבטוח באבל, לבטוח באפשרות הזאת להתאבל, שהיא מבשילה אותנו להיות רחבים יותר ומלאי עוצמה יותר, מלאי חמלה יותר. אז יש שם ממש, והוא מדבר על זה, שאבל הוא לא רק רגש, אבל הוא ממש מיומנות. כן, יש שם גם למידה, למידה אישית, אבל יותר מזה, למידה קולקטיבית. איזשהו בנייה של שריר, של מיומנות, של איך לעשות את זה, איך להחזיק אחת את השנייה בתוך הדבר הבלתי נמנע הזה. כן, שלא מדלג על אף אחת ואחד מאיתנו. ג'יימס הילמן, שהוא המייסד של הפסיכולוגיה הארכיטיפית, הוא אמר שבסבלנות שלנו מצויה הנשמה שלנו. זה נורא יפה, נכון? אני חושבת על זה שאנחנו תרבות נורא חסרת סבלנות, נורא מהירה. וההכרה הזאת שהנשמה שלנו, החיות והאושר של החיים שלנו, מצוי באפשרות הזאת להאט, להתמסר, להיות לאורך זמן במגע, לתת לתהליכים עדינים להבשיל אותנו. זה ככה לא עניין של לפתור משהו, אלא באמת זה שאלה של איך אנחנו יכולים להפוך להיות יותר רחבות, יותר רחבים. ובאמת בתרבויות קדומות, הזמן הזה, כשמישהו היה חווה אובדן, הזמן הזה של האבל היה נחשב לזמן מקודש, כן? של איזושהי צלילה אל עולמות תחתונים, אל האדמה, אל מתחת לאדמה. צלילה מקודשת. ואם מאפשרים לאדם המתאבל לעשות את עבודת האבל, הוא חוזר אל הקהילה הרחבה עם מתנות שנולדות מתוך השהות הזאת. קרוב לאדמה, מתחת לאדמה, בעולמות האלה שמתחת. אז זה איזשהו שירות, כן? ההתאבלות היא שירות עבור הקהילה כולה, כן? האפשרות לחזור ממנה עם תבונה וחמלה וידע ש, כן? משרת את כל הקהילה. וגם, כזה זה עלה פה קודם, באמת, אבל הוא גם, יש בו לא רק צערים וכאבים, יש שם גם אנרגיית חיים פרועה. הייתי לפני כמה חודשים בכנס של עמותת שותפים למסע. זה בעצם עמותה שמציעה ליווי לאנשים שמתמודדים עם מחלות קשות. ליווי דרמי, ליווי רוחני. זה היה כזה אולם מלא של איזה 200-300 איש, ועלו לבמה ככה אנשים באמת עם סיפורי אובדן שוברי לב. כן? אמא שאיבדה את הילד שלה, כל מיני. והיה שם כל כך הרבה חיות. היה שם עצב גדול והיה שם גם המון צחוק ויופי ואיזו תחושת עומק של מגע עם החיים. זה לא היה רק עצוב. אז איך להשיב לעצמנו את המיומנות הנשכחת הזאת של האבל. אז שוב, וולר מדבר על שני תנאים שנדרשים על מנת שנוכל להתאבל. אחד זה האפשרות להתפרק. כן, האפשרות להילקח לגמרי על ידי האבל. כמו ששירי אמרה, לבכות את עם כל הבכי והנזלת וה... והתנאי השני הוא האפשרות של מיכל בטוח. כן, שיש איזשהו משהו שמחזיק את ההתפרקות הזאת. ובאמת הרבה פעמים כשאין מיכל קהילתי, כשאין מיכל מחוץ לנו, אז אנחנו מנסים לעשות את שתי הפעולות האלה בבת אחת, בתוכנו. כן? גם להתפרק וגם להחזיק בו זמנית. וכמובן שזה לא אפשרי. כן? אז משהו נשאר שם כל הזמן קצת מוחזק. אז מה תומך ביצירת מיכל בטוח? אז דבר ראשון, באמת התנועה הבסיסית הזאת שאנחנו עושות ועושים בתוך תרגול המדיטציה. הטיפוח הזה, שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב, של יציבות פנימית. כן, של איזה בית פנימי שאנחנו יכולות ויכולים לחזור אליו. מרחב פנימי. כן, ההשהיה הזאת של התגובתיות, של המרדף שלנו, כמו שרני אמרה, ההשתוקקות לנעים, הסלידה מהלא נעים, כן, איזשהו בנייה וטיפוח של האפשרות הזאת להישאר ביציבות. למצוא יציבות, לחזור אל יציבות. האפשרות הזאת ללמוד את התודעה שלנו. וללמוד את מה שמטפח בה, איכויות של מגע, של חמלה, של בהירות. וכמו שאמרתי בהתחלה, כל זה אדיר, מהפכני ממש. כן, להפסיק לחפש את האושר שלנו בתנאים חיצוניים. ולעשות את התנועה הזאת היא פנימה. במיוחד בתרבות שמלמדת אותנו לסלק כמה שיותר מהר כל צורה של כאב. אבל אחד הדברים שבאמת התחדדו לי בתוך המסע הזה שלי היה שזה לא מספיק. ושאנחנו זקוקים לקהילה. לאפשרות להחזיק את הטריטוריות האלה יחד. יש משפט שאני לא יודעת של מי הוא ציטוט, אבל הוא כזה הולך איתי ואני חוזרת אליו כל פעם. It's the solitary journey we cannot do alone. זה המסע הבודד שאנחנו לא יכולות לעשות לבד. וזאת אחת המוטיבציות של הריטריט הזה. האפשרות להיות קהילה יחד, לפגוש יחד כקהילה. ואני מוצאת שזה לא זה לא דבר פשוט, כן? העולם שלנו כל כך מאורגן. כל המבנים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, המשפחתיים שלנו, הכל מאורגן לתוך אינדיבידואליזם, כן? זה לא תנועה פשוטה לייצר יותר קהילתיות, יותר שותפות. ועדיין, כן? אם אנחנו נזכרות בהזמנה הזאת של הילמן, כן? בסבלנות מצויה הנשמה שלנו. כן, איך אפשר להתמסר לכוונה הזאת, לשים אותה ככה במרכז תשומת הלב שלנו, גם אם אולי, כן, מי שיראה את הפירות של זה, זה אולי לא אני, אלא הדורות שיבואו אחריי. משהו בטווחי זמן של תהליכים, באפשרות הזאת להחזיק טווחי זמן רחבים יותר, כן? לא רק סיפוקים או תוצאות מדידות ומיידיות. וואלר אומר, אנחנו נורא יפה בעיניי. האפשרות הזאת היא לחשוב על עצמנו בתור האבות והאימהות הקדמוניים של אלה שיבואו אחרינו. נכון? איזה נוגע ללב זה? כאילו הם הסתכלו אחורה עלינו. אנחנו השושלת שלהם, אנחנו האבות והאימהות הקדמונים שלנו, ואיך אנחנו, איזה אחריות יש לנו כלפיהם? איזה, כן? איזה מין אבות ואימהות קדמוניים אנחנו רוצות ורוצים להיות בשבילם? גם אם לא היו שום תוצאות למאמצים שלנו, בחיים הפרטיים שלנו, אבל, כן? להחזיק אותם איתנו. אז באמת מלבד התנועה הזאת פנימה, הכל כך יקרה, בתוך התרגול של המדיטציה, בתוך הלימוד הזה, כן? של איך לעבוד עם התודעה שלנו, איך לטפח איכויות בתודעה שלנו, אני רוצה להביא גם את באמת את הפרקטיקה הטקסית שקורית בתוך קהילה. שזו פרקטיקה אקסטרוברטית, נכון? פרקטיקה שמחצינה החוצה דברים, לעומת התרגול, הפרקטיקה של המדיטציה, שהיא פרקטיקה אינטרוברטית, שלוקחת אותנו פנימה, מנחיכה בחוץ, הופכת דברים ל, כן? ויזואלים, משותפים. ולטקס יש כוח, טקס לוקח אותנו. נכון? יש איזה משהו שאנחנו מכוותים אליו באופן עמוק, שנים על שנים על שנים של אבולוציה, כן? שבתוכם המיינד שלנו התעצב, והלב שלנו התעצב, והגוף שלנו התעצב. האבות והאימהות הקדמונים שלנו חיו חיים שטקסיות הייתה חלק בלתי נפרד מהם. כן? אז יש שם משהו שהוא גם מוכר לנו באיזה אופן עמוק. אז בתוך טקס יש מגע עם דמיון, ועם יופי, ועם גוף. ויש חזרתיות. כן, האפשרות הזאת היא שוב ושוב. תרבויות שעושות טקסי אבל, עושות טקסי אבל פעם בחודש. כן? כל חודש יש טקס שאליו אפשר לבוא. עם הצערים שכן, תמיד יש מהם. וולר מספר על מפגש שהיה לו עם איזו אישה במערב אפריקה, הוא ביקר שם, והוא פגש איזו אישה זקנה שהייתה האישה הכי צחקנית ועליזה שיצא לו להתקל בה. והוא ניגש אליה, והוא שאל אותה כזה, מה הסוד שלך? איך זה שאת כל כך עליזה? והיא אמרה לו, it's because I cry a lot. כן. אז הדבר הזה שהוא הצער והשמחה. שהולכים יחד. לסיים בשיר. תמיד טוב לסיים בשיר. אז לשיר קוראים להישבר, של ברוק מקנמרה. נוחי עכשיו. תני למשקל ממנו את בורחת בכל יום, למשוך אותך עתה כלפי מטה. אחר כך יהיה זמן לדאוג לכל מה שנשאר לא מטופל. עכשיו נוחי. תני לעצמך ליפול אל תוך עצמותייך המונחות במאוזן על המיטה הזו. בואי אל פינותייך החשוכות. בואי אל העירום המקורי הזה, מתחת לכל השכבות. בואי למקום שבו כל האובדנים שלך פותחים אותך לרווחה. אל תקומי, עדיין. נוחי. תני לעצמך להימשך עוד לעומק, אל הגאות המלוכה של הדמעות. תני לאבל לשטוף אותך, ואז להטביע אותך, מעבר לשם שניתן לך בהגיעך אל העולם, כשנגעת בפניה של אמך בפעם הראשונה, והיא חייכה את אורה אל תוכך. עכשיו הושיטי את אותן אצבעות אל פניו של האינסוף, כך שבפוקחך את עינייך תדעי, כי זה שחולם אותך שמח בך, כי כל מה שנראה הוא את עצמך, וכי עכשיו הוא הזמן להתמלא בכוח, לעשות מתוך כוונה מלאה את העבודה שממתינה בכאב בדיוק לך. לפעמים יש לנו פחד שאם ניפול, לא נקום, שאם נתמסר לצער, לא יהיה לנו כוח לפעול. ויש תזכורת בשיר הזה. זה שזה לא נכון.